דף מ"ז עמוד ב', באמצע העמוד יש נקודותיים. כיצד משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחבור בו. למדנו במשנה שאם הוא נתן לו מעות אבל הוא לא משך פירות, אז הוא יכול לחבור בו. מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת המוראים, האם מה שמטלטלים נקנים במשיכה ולא במעות, ומדין תורה או מדי רבנן? אמר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות. מדין תורה נתינת מעות קונה גם את המטלטלים. אמנם יש מחלוקת גדולה בראשונים מהיכן רבי יוחנן למד את דברו שדבר תורה מעות קונות. שיטת רש"י בדף מ"ו עמוד ב', דיבור המתחיל סבר לה, שלומדים את זה מפדיון הגדה שמפורש בפסוק שהוא נבדה בכסף ונתן לכסף וקם לו. התופות בעירובין בדף פ"א עמוד ב', דיבור המתחיל דבר, כתבו שרבי יוחנן למד מלשון הכתוב או קנו מיד עמיתך, וסתם קניין בתורה וכסף, כמו שדות בכסף ייקנו וכדומה. הרבינו גרשום כותב בחולין בפי גימל עמוד א' בדיבור המתחיל דבר תורה, שרבי יוחנן למד את זה ממה שכתוב או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, וזה מעות. הרבינו חננאל אומר שלומדים את זה מקל וחומר, אם את גופו כמבואר בקידושין י"ד, גופו עבד עברי נקנה בכסף, אז ודאי שאת המקרה הזה של ממונו ודאי שיקנה בכסף. הנוגע לנו, אמר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות. ומבני מה אמרו, למה חכמים אמרו שרק משיכה קונה ולא מעות? התשובה היא גזרה, שמא יאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה. חששו חכמים שאחר נתינת המעות ישאיר הלוקח את המטלטלין ברשות המוכר, כי כך היה נורמל המסחר, שאתה נותן כסף, את הסחורה לוקח כשמגיע הזמן שאתה זקוק לה, ואם ייפול דלקה בבית המוכר אז המוכר לא יצטרך לבוא ולהציל, אלא יגיד לו, תשמע, נשרפו החיטים שלך בעלייה. לכן תקנו חכמים שכל זמן שהוא לא משך את המטלטלין לרשותו יכול הלוקח לחבור בו, ולכן יתרח המוכר להציל כדי שלא יראה הלוקח את הדלקה הבאה ויחבור בו, ואז יצטרך המוכר להחזיר את המעות ללוקח. רש"י בדיבור המתחיל אי בייר באופן אחר את ההבנה הבסיסית. רש"י הסביר שהתקנה היא לטובת המוכר, באו ותקנו למוכר שהוא יכול לחבור בו ביוקרה וזולה, זאת אומרת שאם יתייקר השאר אז הוא יוכל לקבל יותר, ואם יוזל השאר אז הוא יוכל להתחרט ולקנות. הכל זה לטובת המוכר, זאת אומרת תמיד אנחנו דאגנו לו. ולמה? כי בעצם הרעיון הבסיסי שלנו שאם זה יהיה תקנה לטובתו אז הוא יתרח ויציל, כי שווה לו לדאוג שהפרועה תישמר. לענייננו, מבואר פה דעת רבי יוחנן, סיבת הגזרה שמה יאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה. שואלת הגמרא, אני לא מבין, סוף סוף גם אם לא יתרח המוכר להציל, למה שאתה חושש להפסד הקונה? מאן דשד הדלקה בא איש לומי, מי שהדליק את האש הוא יצטרך לשלם את הנזק לבעל המטלטלין. אלא חוזרת הגמרא ואומרת, גזירה שמא תיפול דלקה באונס, שאז אף אחד לא צריך לשלם את הנזק, וכדי שלא יפסיד הקונה באו חכמים וקבעו שכל זמן שלא משך הלוקח את המטלטלין הרי הם עומדים ברשות המוכר, כי מוקמת לי ברשותי, אם זה יעמוד ברשות המוכר מסר נפשי תרח ומציל כדי שלא יחזור בו הלוקח, ואם לא נעמיד את זה ברשותו לא מסר נפשי תרח ומציל, לכן גברו שכל זמן שלא משר אותם הקונה יכול לחבור בו, ולכן המוכר יתרח להציל. שואלים תוספות דיבור המתחיל נשרפו חיתך בעלייה, וכך גם שואלה תוספות הראש בדיבור המתחיל, ומה למה חכמים הזכירו את קניין המעות מן התורה לגמרי? כי יש לך גזרה שמה, בסדר, אז בוא נתקן שחוץ ממה שמעות קונות צריך גם משיכה, אבל לבוא ולהפקיע קניין מן התורה ולמה? עונה תוספות שאם במשיכה לבד הוא לא יקנה, אז אם ימשוך הלוקח קודם נתינת המעות ואחרי זה יהיה שריפה אצל הלוקח, למה שהוא יציל? הרי סייבי הסחורה עדיין לא שלו, זה בעיה של המוכר. אז כדי שלא יפסיד המוכר נאלצנו לתקן תקנה, לבטא לגמרי את קניין המעות, ורק על ידי זה אנחנו לא חוששים, כי ברגע שהוא משך זה כבר שלו, לכן גם אם הוא לא נתן מעות הוא יתרח להציל את שלו, כי המוכר לא נפסד בזה. עוד שאלו תוספות בדף מ"ג עמוד א' לאל בדיבור מתחיל מאי, מה הועילו חכמים בתקנתם? כיוון שתקנו שהמעות אינם קונות, נמצא שהמעות עדיין שלוקח, אז אם ככה יתרח להציל את החיטים, הרי לא יתרח להציל את המעות. ותרצו שאפילו אם המוכר אינו אלא שומר חינם על המעות, מכל מקום אינו יכול לומר נשרפו מעותיך בעלייה, כי מעות יש להם שמירה בקרקע, לא בעלייה. עוד הם תרצו שלפי רבי יוחנן יש למוכר דין שואל על המעות, כיוון שעל אף שהפקיעו חכמים את הקניין, מכל מקום לא אסרו על המוכר להשתמש במעות, ולכן הוא יהיה חייב אפילו בנסין, אז הוא לא איתן נשרפו מעותיך בעלייה. עוד הערה, ובזה נסיים את הערותינו כי מוכרחים להתקדם. לכאורה בכל קניין חליפין הרי נשארנו באותו תקלה. קניין חליפין זה מרים סודר ונקנה לו החיטים בכל מקום שהם, נו אז עכשיו יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. אז ישנם כמה תירוצים בראשונים, אבל תירוץ הבסיסי הפשוט בהבנת הדבר, מכיוון שהרי בקניין חליפין מעות עדיין הוא לא קיבל, היה רק הגבעת הסודר, ומכיוון שהיה הגבעת הסודר אז אדם לא ייקח סיכונים להתעסק איתו עכשיו על התשלום של המעות, כך אומר הרמב"ן וכך אומר הר"ן. ולכן כיוון שעדיין לא קיבל המוכר את המעות מהקונה, הוא יתרח להציל כדי לקבל את מעותיו. אומרת הגמרא, אם כך יש לנו דעת רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות, למה בכל זאת משיכה אומרת המשנה ולא מעות? שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. ריש לקיש אמר משיכה מפורשת בדין התורה, כלומר מדין תורה מטלטלין נקנים אך ורק במשיכה. מה היא טעמה? דריש לקיש דאמר קרא, כתוב בפסוק לגבי איסור הונאה במכירה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו אישית אחיו. מה זה הלשון מיד? דבר הנקנה מיד ליד, דבר שעובר מיד המוכר ליד הקונה, זאת אומרת שהמטלטלים נקנים במשיכה. ורב יוחנן אמר, מה אני עושה עם המילה מיד? למיעוטי קרקע דלת בהונאה, פסוק בא לומר שאיפה חידשתי דיני הונאה? רק במטלטלים, קרקע אין בזה דין הונאה. אז לא נאמר איסור על המוכר למכור ביותר מדמי המקח, ולא על הקונה לקנות בפחות מדמי המקח. שואלת הגמרא, וריש לקיש שבא ואומר את הדין של קניין מטלטלין, אבל פסוק הפסוק הרי מדבר לגבי הונאה, אז המיד בא למעט קרקע, מאיפה הוא ידע את זה? הרי אין כאן מקום לקניין משיכה. עונה הגמרא, אם כן לכתוב קרא, וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו. המילים או קנו למה לי? שמה מילה למשיכה? מזה שסמכו תוזת או קנו לתיבת מיד, לומדים דין נוסף, חוץ ממה שאין מושג של עונה בקרקעות, אין המטלטלים נקנים עד שיצאו מיד המקלב ויבואו ליד הקונה. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, שהפסוק בא למעט רק עונה בקרקעות, או קנו מה יביא דמה עושה עם המילים האלה? מבעל ללכד את עניה, וכי תמכרו ממכר אל תונו, אין לי אלא שניתנה לוקח, זה דין על המוכר. ניתנה מוכר על ידי הקונה מיניין, שגם יש איסור ללוקח להונות את המוכר. תלמוד לומר, או קנו, אל תונו. גם הקונה, אל תונה את המוכר. יש להקיש, מה הוא עושה? תרתי גמר מיני. שני דברים לומדים מהטיבת או קנו. לומדים ממשמעות הלשון שאסור לקונה להונות את המוכר, ומזה שהוא שמח את או קנו למיד, ולא שמח את המנקר למיד, ואתי למדתי את זה, או קנו איך? על ידי מיד, על ידי משיכה. שואל את הגמרא, למדנו אצלנו במשנה, נן. אם הקונה נתן מעות למוכר עבור מטלטלין ולא משך אותם, דעת רבנן ששניהם יכולים לחזור בהם, גם המוכר וגם הלוקח. רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו ידו על העליונה, ולכן המוכר שהמעות והמטלטלין בידו הוא דמצי הדרבי, הלוקח לא מצי הדרבי. אומרת על זה הגמרא, היא אמרת בישלמה, מעות קונות, אם אני סובר כדעת רבי יוחנן, שמעות קונות מן התורה ומשיכה ותקנה של חכמים, משום אחי מוכר מצי הדרבי, לוקח לו מצי הדרבי. אז אפשר לומר שחכמים תקנו רק שהמוכר יכול לחזור בו ולא הקונה. שערי מספיק שהמוכר יכול לחזור בו. אם יתקרו המטלטלין, אז הוא ימצאו נפשו להציל על מנת להרוויח. אז לא תקנו ששניהם יכולים לחזור בהם. אלא היא אמרת, כמו ריש לקיש, שמהתורה מעות אינן קונות, לוקח נמי להדרבי, אז למה שהלוקח? הרי לא היה פה קניין. אז גם שהלוקח יכול לחזור בו. אמר לך ריש לקיש, על איבדי רבי שמעון לא קאמין, אני בכלל לא מדבר על איבדי רבי שמעון. למה? כי ודאי שלפי רבי שמעון מעות קונות מן התורה, וקניין המשיכה זה רק תקנה דרבנן, גזירה שמה. וכי כאמינה, מה שאני אמרתי, אין מעות קונות מן התורה, אני בדרבנן, שחולקים וסובים שיש רק משיכה. אבל אם היה מעות, מעות זה שום דבר, אז בין המוכר ובין הלוקח, לפי רבנן, יכולים לחבור בהם. שואל את הגמרא, בישלמה לריש לקיש, שסובר שלפי רבנן מעות אינם קונות מן התורה כלל, רק משיכה. היינו דיקה, בין רבי שמעון לרבנן, אני מבין את הנפקא מינה. למה? זה המחלוקת אצלנו במשנה. רבנן סברו שאין מעות קונות מן התורה, ולכן קודם משיכה בין הלוקח ובין המוכר יכולים לחבור בהם. רבי שמעון סבר שזהו תקנת חכמים, שקודם משיכה אפשר לחבור מן המקח, כדי שיתרח המוכר ויציל, ולכן רק למוכר תקנו חכמים ולא ללוקח. אלא לרבי יוחנן שסבר שגם לפי דעת רבנן מעות קונות מן התורה, והכל זה תקנת חכמים. מה יקה בין רבי שמעון לרבנן? מה שורש המחלוקת? עונה הגמרא, יקבל אהודי רב חיסדא, האם תקנת משיכה נאמרה כדברי רב חיסדא? מה הפירוש? דאמר רב חיסדא בדף ממתת בסוף הסוגיה לפני המשנה, אומר רב חיסדא, כדרך שתקנו חכמים משיכה במוכרים, כך תקנו משיכה בלקוחות. כלומר, כשם שתקנו חכמים שיכול המוכר לחזור בו כל עוד לא משך הקונה, כך תקנו שגם הלוקח יכול לחזור בו, כי אז כל שכן שיתרח המוכר להציל, כי הוא חושש שמה הקונה ירד לקבא ויחזור בו, ואז הוא יפסיד את הכל. רבי שמעון לית לדרב חיסדא, ולכן הוא לא סובר שניתקנה משיכה גם על הלוקח, אז אין הלוקח יכול לחזור בו. רבנן יתלו דרב חיסדא, לכן רבנן סוברים שבין הלוקח ובין המוכר שניהם יכולים לחזור בהם. נן, עמדנו אצלנו במשנה, אבל אמרו, מי שפרה מדור המבול, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. היא אמרת בשלמה מעות קונות, כמו רבי יוחנן, שמדורייתא באמת יש קניין מעות. נו, אני מבין שמשום מה חיכה היא באבל. אז יש פה כללה של מי שפרה. אמנם חכמים תקנו שיכול לחבור בו, שמה אמרו סופו, אבל אנחנו מקללים אותו. כי פורט היה פה קניין שמועים מן התורה. אלא היא אמרת, כמו ריש לקיש, מן התורה מעות אינם קונות, אמר חיכה היא באבל. אז למה הוא חוזר בו ועומד בכללה הזאת של אבל? הרי לא נעשה פה שום קניין. עונה הגמרא, לפי דעתו של ריש לקיש, אפילו שלא חל שום קניין בנתינת המעות, יש מי שפרה משום דברים. בגלל שהוא חזר בו מהדברים שסיכמו ביניהם המוכר והקונה, אז יש מי שפרה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ובדברים מקאי באבל? על דיבור בלבד יש מי שפרה? זה התניא, הרי למדנו בברייתא, דף ממחה עמוד א', רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו חכמים טלית קונה דינר זהב, אין דינר זנב קונה טלית. זאת אומרת, מטלטלין קונים את הכסף, הכסף לא קונה מטלטלין. מכל מקום, כך הלכה, זה הדין, שבית דין, אין בית דין יכולים לעקבור שלא יחבור בו, כי זו הלכה, הוא יכול לחבור בו. אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. ולכן הוא נקט דור הפלגה, למה? היו מלאי חמאס, לא עומדים בדיבורם. דור ההפלגה נקט אגב דור המבול. מצרים גם הם לא עמדו בדיבורם. כל שעה היו אומרים שישלחו את בני ישראל ממצרים ולא שלחו. כך מביא תופעות הראש פה בדיבור המתחיל מי. אומרת הגמרא, עוד כתוב פה, הנושא ונותן בדברים, כאשר רק דיברו ביניהם שעם כל אוכפת ולא משך אותו הקונה, ועדיין לא נתן מעות, לא קנה. מי? מי שנתן את המעות? כי לא היה פה משיכה. והחוזר בו אין רוח חכמים לא חיים ממנו, ואף על פי שבעצם לא קנה, אין נחת לחכמים לך שהוא חוזר בו. ואמר רבה, על זה של הנושא ונותן בדברים, אנו אין לנו, אלא אין רוח חכמים ממנו. באמת אנחנו חושבים שאין עליו כללה אחרת, רק אין רוח חכמים נוחה ממנו. אם ככה, הרי מבואר של חזרה מדברים בלבד, אין כללה של מי שפרה. אז איך אמרנו לפי רשלקי שיש מי שפרה על חזרה מדברים? עונה הגמרא, דברים ויקה בידי ומאות, כאשר המוכר והקונה גם דיברו על המגר וגם נתן ללוקח מאות, אז סובר רשלקי שדקאי באבל. אז באמת יש מי שפרה דברים ולקה בידי ומאות, לוקאי באבל. אם יש דיבור אבל לא היה כסף, אין מי שפרה. אומרת הגמרא, אמר רבא, צראו מתנאיתא מסייע לי לריש לקיש. יש לי ראיה מהתורה וממשנה כדעתו של ריש לקיש שבאמת דבר תורה משיכה קונה, אין בכלל קניין מעות במטלטלים. דכתיב, כתוב לגבי כופר בממון ונשבע לשקר, בסוף פרשת ויקרא פרק ה' פסוק א', וכי חש בא מיתו בפיקדון או בתשומת יד זה הלוואה או בגזל כפשוטו, או עשק את המיתו ולא שילם שכר שכיר. אומרת הגמרא, תשומת יד זה הלוואה, ואמר אף חיזה שמדובר כגון שייחד לו כלי להלוואתו. זאת אומרת, הלוי וייחד למלווה כלי שאם הוא לא ישלם לו ייפרע ממנו המלווה. תבע המלווה את הכלי וכפר לו ונשבע שאין חייב לו, כי רק באופן הזה זה דומה להלוואה לפיקדון, שהרי הוא תובע חפץ שלו הקיים בהן. לכן הכופר בו ונשבע לשקר חייב קורבן שבועת העדות. אבל אם הלוי ולא ייחד לו כלי, אז גם אם הוא כפר ונשבע לשקר הוא לא חייב קורבן, כי מלווה להוצאה ניתנה, אז הוא לא תובע ממנו ממון קיים, רק חוב שמוטל על הלוי. כך הסביר רש"י. עשק, זאת אומרת אדם שחייב שכר שכיר ולא משלם, ואמר אף חיסדא, מדובר כגון שייחד לו כלי לעושקו. בעל הבית ייחד לפועל כלי שיגבה ממנו את שכרו, תבע הפועל את הבעל הבית, כפר ונשבע שאינו חייב לו. זאת אומרת שבעצם תחילת פרשת קורבן שבועה נאמר גם באופן של תשומת יד, גם בהלוואה. ובהמשך הפסוק, כי אדרי קרא, כאשר הפסוק החזיר את הישבון שחייב את הנשבע לשקר והודה להשיב את הממון לבעלים, אז כתיב היה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל לו את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו ואילו תשומת יד. לא אדרי, לא מוזכר בפסוק הנושא של הלוואה, לא הזכיר הפסוק שחייבים להחזיר את אותו כלי שייחד על לוי ולמלווה. מה היא טעמה? לאו משום דמחסר משיכה, שעדיין לא משך המלווה את הכלי אז הוא לא קנה את זה בקניין משיכה. וכיוון שנתינת המעות אינם קונות מן התורה, אז גם הלוואת המעות לא קנתה את הכלי. הנה הוכחה כרש לקיש שמדין תורה מאות אינן קונות. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבה, איזה ראיה זה? אימה, הרי אפשר לומר שמאות קונות מן התורה, ולכן חייב אלוהי ולהחזיר את הכלי המיוחד למלווה. למה התורה לא הזכירה את זה? או שקודי הדרכה, כיוון שיש ללמוד את הדין הזה מרושק שר שכיר, שגם שם לא משך השכיר את הכלי, ובכל זאת חייבה התורה להחזיר את הכלי לפועל. עונה לו רב האחה במה יסקינה לגבי עושק במה מדובר, כגון שנטלו ממנו נטל השכיר את הכלי מבעל הבית, וחזרו והפקידו את צורכי, אז הוא קנה את הכלי במשיכה, ולכן בעל הבית חייב להחזיר לו את הכלי, ולכן אם הוא נשבע עליו לשקר אז הוא צריך להביא קורבן. אבל בתשומת יד בהלוואה מדובר שלא משך, לכן לא חייבה התורה להחזיר דווקא את הכלי, כי משיכה קונה מאות אינם קונות, ולא הייתה משיכה. והנה ראיה לרש לקיש. שואלת הגמרא, היינו פיקדון, אם בושק שכר שכיר מדובר באופן שהפועל כבר משך את הכלי וחזר והפקידו, אז זה פיקדון, כבר מוזכר בפסוק. עונה הגמרא, אומר לו רב, אתרי גבנה פיקדון. פיקדון רגיל, אדם מפקיד חפת, ופיקדון של שכר הפועל שנמצא ביד על הבית, בתורת פיקדון, הוא כבר משך את זה. יחי שואל את הגמרא, אם בושק התורה הצריכה להחזיר באופן שנטלו ממנו, וחזר והעמידו אצלו, תשומת יד נמי לאדרי, גם בוא נאמר בהלוואה אותו דבר, שהתורה תפקיר גם את המקרה של תשומת יד, ומדובר באופן שהלויבה נתן את הכלי למעל והיה משיכה, ועכשיו הוא יחזיר לו את זה. ולא כגון שנטלו ממנו המעל ואת הכלי מן הלויבה, וחזר המעל והפקידו אצלו. עונה רובה ידרי קרא, אמנם אם התורה הייתה מזכירה גם תשומת יד, שחייב הלויבה להחזיר את הכלי, לא טיופתא ולא סייעתא, אז לא היה קושיה על רש לקיש, וגם לא היה ראיה. כי הייתי מעמיד את זה שנטלו וחזר והפקידו. ורבי יוחנן שסובר שמן התורה מאות קולות יעמיד באופן שלא משך. השתדה, לא אדרי קרא, אבל עכשיו שהתורה לא הזכירה הלוואה, יש ללמוד מכך שבעושק מדובר שהייתה משיכה, בהלוואה מדובר שלא הייתה משיכה, ויש מכאן ראיה מסייע לי, לרש לקיש שמאות אינם קולות מן התורה. שואלת הגמרא, על מה שרבה לא הזכיר חיוב השווה בתשומת יד. ותשומת יד לא אדרי קרא, מה אתה טוען? שהתורה לא חברה את זה, לא הזכירה. והתניא הרי הברייתא אומרת, אמר רבי שמעון, מניין ניתן את האמור למעלה למטה? מאיפה אני יודע שכל מה שנאמר בתחילת פרשת קורבן שבועה נאמר גם בסופה? דהיינו לגבי חיוב השווה כשמודה שהוא נשבע לשקר. דכתיב, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ואמר רב נחמן בשם רבא בר אבא, הוא אמר רב, לרבות תשומת יד להישבון, הרי שגם תשומת יד הלוואה הזכירה התורה. אז אין הוכחה לרב השן מאות קונות ממה שלא הזכירה את הדרך, כן הזכרנו. עונה גם בהד ימיה לא אדריקה, בכל זאת בפירוש התורה לא הזכירה שכופר בלוואה חייב להשיב את הכלי שייחד. אז נכון שברמה עקרונית אתה צודק, אבל למה התורה לא חזרה והדגישה את זה במיוחד, אלא רק נלחה לך את זה ברמס כדי שתלמד מכאן מקור לדברי רש לקיש שמשיכה קונה ומאות אינם קונות? אומרת הגמרא, מתנאית מנהלן, וראיה מהפסוק. ומאיפה מהברייתא? מתנאית מנהלן. עונה הגמרא, דתניא, יש לנו ברייתא, מה קורה אדם שיש לו פרוטה של הקדש, גזבר, ונתן את זה בשוגג לבלן בשכר שירחצנו בבית המרחץ? כך לומד רש"י. תוספות דיבור המתחיל בלן יקשו, הרי גם בזה מחופר קניין חזקה למרחץ, ותרצו ששכירות קרקע נקנית בכסף. בכל אופן, מעל אפילו שעדיין לא רחץ, ואמר רב דווקא לבלן רק באופן הזה הוא דלא מחסר המשיכה, כיוון שנגמר קניין שכירות הבלן בנתינת המעות, כי לא מחופר משיכה, כי אין מה למשוך. אז כיוון שנתינת המאות קנתה את שכירות הבלן והוא לא יכול לחזור בו, לכן הוא מעל בנתינתו. אבל אם הוא נתן את הכסף מידי אחיתי על דבר אחר כגון מטלטלין, דמחסר המשיכה, שעדיין חסר משיכה כדי לקנותם, לא מעל עד המשיך, אז הוא לא מועל עד שהוא ימשוך. למדנו מהברייתא הזאת שמאות אינם קונות מן התורה את המטלטלין, כי אם היו קונות, אז אף אם נתינת נתן פרוטה של הקדש עבור מטלטלין, היה בזה משום מעילה. אתה אומר שאין כאן מעילה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שנותן מטבע של הקדש עבור דבר מחוסר משיכה לא מעל? כי מעות אינם קונות, והתניא נתנה, אם הוא נתן את המטבע של הקדש לספר, אז הנותן מעל. מי? הרי במקרה הזה של ספר, הבעיה לממשך תספורת, צריך למשוך את כלי התספורת כדי לזכור שכל דבר שיש בו מה למשוך אינו קונה עד שימשוך. בשלמה, קודם שדיברנו לגבי בלן, אין מה למשוך, אבל לגבי בעל מלאכה יש דין שאם הוא מושך ממנו את כלי אמנותו, אז הוא חל הקניין, ורק אז אי אפשר לחזור. ולכן פה הבעל הבית צריך למשוך את התספורת מן הספר, וכל זמן שהוא לא משך, אז אפשר לחזור, אז אין מעילה. הנה אתה רואה שמעות לא קונות, כי אם מעות היו קונות, אז בעצם נתינת המעות כבר היה צריך לא למעול. אומרת הגמרא, אז היה צריך להיות מעילה אם הוא היה נותן את המעות, והרי אתה אומר שלא מעל. אם כך, נמצאנו למדים שבעצם יש לנו הבדל בין ספר לבלן, או בין בלן לשאר מקרים. בבלן שאין לנו מה לזכור, שם אנחנו באים ואומרים באמת שהוא סוחר את מקום המרחץ, והרי מעות קונות קרקע, כך שמבחינתנו אי אפשר לחזור גם כשעדיין הוא לא התחיל לרחוץ, או לענייננו יהיה מעילה עוד לפני שהוא רחץ. אבל בספר וכדומה, ששם אני צריך להשתמש בכלי המרחץ, וכל זמן שלא השתמשו בכלי המרחץ, יש שם הרי מטלטלין, אז אפילו שהוא כבר שילם, אבל כיוון שעדיין לא נעשה שימוש, לא הייתה משיכה, אין בזה מעילה. הנה אתה רואה, סייעת לריש לקיש, שבאמת במקום שיש מטלטלין, אך ורק משיכה קונה ולא המעות. אומרת הגמרא, אגב, איך אפשר לבוא לומר שנותן מטבע של הקדש עבור דבר מחוסר משיכה לא מעל, והתניא נתנה לספר מעל? והרי ספר, הבא אלה ממשך תספורת, הרי צריך למשוך את הכלי של התספורת. עונה הגמרא, במעסקינן, בספר נוחית אליו דבר משיכה הוא. כיוון שמשיכה נלמד מה שכתוב, או קנו מיד עמיתך, אז מישראל קונים במשיכה. בגוי מעות קונות ולא משיכה. לכן אדם שנותן פרוטה של הקדש לספר גוי, מיד מעל. אומר תוספות דיבור מתחיל בלן, שרבי יוחנן יפרש להפך, שברייתא שאמרו שמעל, מדובר בישראל שקונה מן התורה במעות, ובברייתא שאינו מועל, מדובר בגוי שקונה מן התורה במשיכה. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, נתנה לספר או לספן או לכל בעלי אומנויות לא מעל עד המשך. אז הנה אתה רואה שהוא לא מועל עד שהוא מושך את כלי האומנות. אבל לכאורה קשיא נהדא דשתי הברייתא סותרות זו את זו, כי הרי לאלה אמרנו שהנותן לספר מעל מיד, בהכרח. כאן בספר נוכרי, כאן בספר ישראל. ספר נוכרי שהמעות קונות אצלו, אז מעל מיד. בברייתא שכתוב לא מעל עד שימשוך, בספר ישראל. שאלה, אין, מעות קונות אצלו, שמע מינה. אומרת הגמרא, וכן אמר רב נחמן, דבר תורה מעות קונות. חוזרת הגמרא עכשיו לדבר רב נחמן, שאומר שמדאורייתא מעות קונות, ומטלטלין נקנים בכסף מדאורייתא. בתקה לוי במתנתה ואשכח, לוי הגיע בתוספתא שסידר והוסיף בה, את הדין הזה חנווני שנטל בשוגג פרוטה של הקדש, ונתנה לסיטון, לחנווני גדול סיטונאי. זאת אומרת שהסיטון היה מוכר בהקפה לחנוונים עניים והם פורים לו מעט מעט כשהם מוכרים, ובתחילת הקנייה היו נותנים לו ערבון דמים מועטים על הכל, וכך עשה החנווני שלנו ונתן לסיטון פרוטה של הקדש כערבון בעד פירות הרבה. אז אפילו שהוא לא מחשב עכשיו אלא מעט, הרי מעל. הנה אתה רואה כרבי יוחנן שמעות קונות מטלטלין מן התורה. שואלת הגמרא, אלא ממחת עמוד ב' קשיא לריש לקיש, אז הברייתא הזאת ששנה לוי זה קושיא לריש לקיש, כי בברייתא רואים שמעות קולות. עונה הגמרא, אמר לך ריש לקיש, אמני, הברייתא הזאת מי לשנה אותה? רבי שמעון, שסובר אצלנו במשנה במ"ם דלת עמוד א', שאחר נתינת מעות רק המוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח, ולשיטתו מודה ריש לקיש שמעות קולות מן התורה, אז הברייתא הזאת היא לשיטתו. למדנו במשנה, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. למדנו במשנה בדף מ"ד עמוד א', שהכללה הזאת חלה על מי שחוזר בו מן המקח לאחר נתינת המעות, קודם שנעשה מעשה המשיכה, שמן הדין מותר לו לחזור. איתמר, אביי אמר, עודוי מודיעין עלי, בית דין רק מודיעים למי שחוזר בו מן המקח, תדע לך שאם תחזור מן המקח, סופרה שהקדוש ברוך הוא יפרה ממך ויעניש אותך. רבא אמר, מילת ליתין עלי, הבית דין צריכים ממש לקלל אותו בדבר הזה. אמר אביי, רבי אמר עודוי מדין עלי דכתי ונשיא בעמך לא טהור, הרי שיש איסור מן התורה לקלל. אפילו שהפסוק הזה מדבר על נשיא, אומרת הגמרא בסנהדרין ס"ו עמוד א', שיש איסור לקלל כל אדם. אם ככה, אז אסור לקלל את מי שאינו עומד, אסור לקלל. רב אמר שמקללים, למה? דכתיב ונשיא בעמך, נכון, מה זה בעמך? ועושה מעשה עמך, דהיינו מי שאינו עובר עבירות, אבל אין אסור לקלל את מי שעושה מעשה ישראל, שאינו עושה מעשה ישראל, וכיוון שאדם זה לא עמד בדיבורו, אז נמצא שהוא עבר איסור, כי הרי כתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, לכן מותר לבית דין לקלל אותו. אומר תוספות דיבור המתחיל בעושה, שאף שרשע גמור שאינו בכלל עמך מותר לקללו בחינם, אך מי שאינו עומד בדיבורו מותר לקלל אותו רק על העניין הזה על ידי מי שפרה, אבל אסור לקלל אותו בחינם. אמר רב אמינא אמינא, מאיפה למדתי את הדין שלי? דרב חייא בר יוסף, אבי ליזוזי המלכה, מחר מלח וקיבל מעות ועדיין לא נעשתה משיכה, לסוף אי יקר מלחה, בסופו של דבר התייקר המלח ורצה רב חייא בר יוסף לחזור בו, עתה לקמי דרב יוחנן, בא רב חייא בר יוסף לפני רב יוחנן לברר מה הדין, האם הוא יכול לחזור בו. אמר לו, אומר לו רב יוחנן לרב יוסף, לרב חייא בר יוסף, זיל הבלו, לך והבל לקונים את המלך שמכרת להם, ואם לא, קביל עליך מי שפרה, אם לא תבין את המלך, צריך אתה לקבל עליך כללת מי שפרה. אי אמרת עדו מדין עלי, אם באמת הסיבה היא רק לידע אותו, רב חייא בר יוסף שהיה תלמיד חכם בר עודוי, האם צריך להודיע לו את הדבר הזה שיש מי שפרה, בכך שבאים לקלל אותו. דוחה הגמרא ואומרת, ואלא מה אם אלא תלעיתין עלי, בית דין מקללים אותו. רב חייא בר יוסף עתי לקיבול ללטות עד רבנן, הוא בא לפני רבי יוחנן כדי שיקלל אותו, אז למה הוא בא לפני רבי יוחנן? אלא בהכרח שהמעשה היה שונה. רב חייא בר יוסף ערבון הוא דאבילי, הביאו לו רק מקצת המעות לשם תחילת התשלום, ואכן רב חייא בר יוסף לא רצה לחזור בו על כל הכמות שכנגד המעות, אלא הוא רצה לחזור משאר המקח שלא קיבל כנגדו מעות. הוא רב חייא בר יוסף סבר ערבון כנגדו הוא קונה, אז הוא לא חייב מי שפרה אלא כנגד מה שקיבל מעות עליו, ויכול לחזור בו על שאר המלח שלא קיבל עליו מעות. ואמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה הערבון, דהיינו הדמי קדימה שמקבלים מקצת המקח, קונה את כל המקח, אז הוא חייב גם במי שפרה על שאר המקח אפילו שהוא לא קיבל על זה מעות. אומרת אז הגמרא, איתמר ערבון, דהיינו מקרה כזה שהקונה משלם רק על דמי קדימה, על מקצת מן המקח. רב אמר, כנגדו הוא קונה, מעות עליהם קניין רק כנגד מה ששילם, לא לגבי שאר המקח. ולכן לגבי קרקע שמועיל קניין כסף לקנות קניין גמור, חל קניין רק על הקרקע ששילם לו, לא על מה שפסקו ביניהם. לגבי מטלטלין שכסף מחייב במי שפרה, אז יש מי שפרה רק על החלק שהיה עליו תשלום. ורבי יוחנן אמר, מקצת המעות ששילם מועילים כאילו שילם על כל המלח, ולכן כנגד כולו הוא קונה, הן בקרקע שיהיה קניין גמור על כל הקרקע, הן במטלטלין שיש מי שפרה על הכל. מייטיבי, למדנו בברייתא נותן ערבון, אומר רש"י, כאן זה קצת שונה, מעות בתורת משכון,
זאת אומרת, קונסים אותו. אם הוא יחזור בו, הוא יפסיד את הכסף. אז נותן ערבון לחברו, ואמר לו הקונה למוכר, אם אני חוזר בי, ערבונים מחו לך, אני מפסיד את הערבון שנתתי לך. והלא אומר לו, אומר המוכר, אם אני אחזור בי ולא ארצה למכור לך, איך פה לך ערבונך? אני אתן לך כפליים כנגד המאות שהבאת לי. נתקיימו התנאים, אם חזר בו הקונה, המשכון יהיה שייך למוכר, אם חזר בו המוכר, זכה הקונה בכפליים. דברי רבי יוסי. אומרת הגמרא, מה הטעם של רבי יוסי? רבי יוסי תמיד אמר, אסמך תקני, אדם שמתחייב לדבר לחברו בגוזמה, אם הוא לא יקיים את התנאי, ובשעת ההתחייבות הוא היה סמוך ובטוח שיתקיים התנאי, אז נמצא לכאורה שאין לו גמירות הדעת שלמה להקנות, בכל זאת סובר רבי יוסי שהקניין חל. אז חייב לשלם את מה שהוא התחייב. אז פה, התנאים שלנו כמו אסמכת. רבי יוסי לשיטתו, אסמכת תקני, אז ההתחייבות שלהם קיימת. רבי יהודה חולק ואומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. אסמכת לא קניה. אז מה כן? הקניין חל רק על מה שכנגד הערבון. שניהם יכולים לחזור בהם על מה שיותר מהערבון, ולא יצטרכו לשלם כנף שיתנו ביניהם, אבל מה שכנגד הערבון, שניהם אינם יכולים לחזור בהם. ואת זה צריך לקיים. אמר רב שמואל גמליאל, במה דברים אומרים שרבי יהודה אומר שקונה רק כנגד הערבון בזמן שאמר לו הקונה למוכר, ערבוני שהבאתי לך, ייקון, יקנה הכל. ולא רק את תחילת התשלום, וכיוון שאינו יכול להועיל לקנות את הכל, לכן קנה רק כנגד הערבון. כך לומד רש"י. אבל מכר לו בית או שדה באלף זוז, הוא פרה לו מהם 500 זוז, אם הוא פירש לו שהמאות האלה הם תחילת הפיראון, ושאר המאות זה נשאר בתורת הלוואה שהוא חייב, או שהוא לא פירש לו כלום, קנה הלוקח את הבית, את השדה, ולגמרי שלו, הוא מחזיר לו את השאר, אפילו לאחר כמה שנים. הוא נשאר חייב לו כמו כל חוב, כמו הלוואה, ואת החוב יצטרך לפרוע לו מתי שהוא יפרע. הנה רואים מהברייתא, שאם הוא לא אומר ערבוני יקון, לפי כולם הערבון זה תחילת השלום משלים כנגד כולו. רב אמר רק כנגד ערבונו. מה אליו? פשטות יש לומר, הוא עדין למטלטלים בדסטמה. אם הוא לא פירש הערבון יקנה כנגד הכל, אלא נתן קצת מעות בסתם, כאן הילה לכולו, כלומר שיהיה מי שפרה על כל המקח. אם כך קשה לדעת רב שסובר שערבון כנגדו הוא קונה, ואין מי שפרה אם הוא חובר על השאר. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין מכאן הוכחה לרב. אין מכאן הוכחה כנגד רב, למה? מטלטלים בדסתמה לא קני. כיוון שהוא לא קונה אלא כנגד הערבון, והחובר בו מן השאר אין עליו מי שפרה, ולכן זה לא דומה, זה לא דומה, כי באמת על השאר אין מי שפרה. ומה ישנה, למה שונה הדין בין קרקע למטלטלים? קרקע זה בכף מכאן אילי ממש, הכסף מועיל לקנות קניין קרקע. לכן גם יפה כוחו שעל ידי מקצת מנהות כאן אילי לכולי. מטלטלים דלו כאן אילי לקיבולי מי שפרה. אין כוחו של הכסף יפה במטלטלים לקנות קניין גמור, רק מועיל מי שפרה. אז לא כאן אילי לכולי, ולכן סובר רב שרבון אינו קונה אלא כנגד ערבונו.